אני לא מרגיזים אותי, משתפרים את המידה, אני גם מתריד.
גם שוצי?
אין פעיל. אני? לא צריך הרבה. אני לא צריך הרבה.
קצת שוצה.
על כל חמות אני שוצה חצי כוס. כל חמות. בקונסרף? טוב, רבותיי, שבוע, זה כבר עובד?
כן.
שבוע שעבר, אנחנו בקוף צדיק ב', שבוע שעבר התחלנו ללמוד את הלכות ההרחקות מאשתו נידה. סוגיה, אני שמח שהיום אנחנו בצמצום, כי היום אנחנו עוסקים באחת ההלכות הקשות לעיכול. בסוף שהגיעו רק מטבעי הלכת, אחרי עשור. אז כי אנחנו ממש בסוגיה מאוד מחודשת. אל יהיה בת פריחה, זה נשמעת עד. הלכה ראשונה שיש בשכון ערוך, לא ייגע בה אפילו באצבע קטנה. טוב, זו לא לגוע באשתו נידה, אפילו באצבע קטנה. יש בזה עדיין חידוש ש... איסור נגיעה בנידה בעצם הוא מתחלק לשניים. יש נגיעה של חיבה שלדעת הרמב״ם זה אסור מהתורה, שנאמר ואין לי אישה במידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. הרמב״ם דורש את הפסוק לא תקרב, זה קרבה, לא ביה, לא תקרב. ב' לגלות ערוותה. לכן הרמב״ם אומר שהנגיעה של קרבה, של חיבה, באשתו הנידה, זה איסור דאורייתא, לאו דאורייתא. לא חזים מזה כרגע, זה לאו דאורייתא. הרמב״ן חולק, וכבר מרן פסק כמו הרמב״ם, וכך הלכה בדרך כלל. עכשיו, יש עוד איסור, שהוא לא נגיעה של חיבה, אלא... נגיעה שיכולה להיות בחיבה, מה שדיברו על היקים שלוחצים ידיים לנשים, הרבנים היקים שלוחצים ידיים לנשים, האנשים האלה הן נידות או אשת איש, עריות, מותר לחוץ יד לאישה. בעצם הטענה של הרבנים היקים הייתה שזה לא נגיעה של חיבה, זה משהו של נימוס, וכל מה שנאסר באישה נידה זה רק נגיעה של חיבה. זה לא בטוח הדבר הזה, כי אמנם לחיצת יד זה לא נגיעה של חיבה, אבל זה נגיעה שיכולה להביא לידי חיבה. זאת אומרת, לחיצת יד, אתה אומר שזה נימוס. הנימוס עצמו הוא מבטא איזשהו קשר, הוא מבטא איזשהו זיקה בין איש לבין האישה, ולכן בדרך כלל רוב הפוסקים עושים את זה. להפתעתי, התפרסם עכשיו ספר של הרב דוב ליאור, זה שהתפרסם, זה לא להפתעתי, אבל ספר של הרב דוב ליאור, ודווקא הוא מצדד בשעת הדחק להקל כמו רבני היקים, שכן היו, ואם יש רבנים היקים שהם לא לוחצים, אבל הם מחזירים יד לאישה, והם אומרים שזה מוכח שזה לא חיבה. אתה לא יזמת ללחוץ את היד, אתה עשית לה שלא עם הראש, אבל שלא להשאיר את היד תלויה באוויר, אז מחזירים. אני אומר שככה הרב ליאור אומר שהוא שעת הדחק, הוא סומך על זה, בדרך כלל הפוסקים חלקו לדבר הזה. ואמרו שגם לא ללחוץ יד לאישה. אמרו שזה לא חיבה, אבל זה כאן מביא לידי חיבה. וזה אין ספק, זה איסור דרבנן. זאת אומרת, האיסור דאורייתא שלא תקרב הוא רק בדרך חיבה, אבל באיסור שיכול להתגלגל לחיבה, זה איסור דרבנן. אבל אנחנו מוצאים שבאשתו נידה גם האיסור נגיעה הוא חמור יותר. מדוע הוא חמור יותר? כי אם אתם זוכרים את הסיפור הזה בגמרא בשבת דף י"ג, שם כתוב ככה, מעשה בתלמיד אחד שקרא בשנה ומת בחצי ימיו. הוא מת צעיר, והייתה אשתו מחזרת בבתי מדרשות, בבתי כנסיות, ואומרת, בעלי זה ששנה קרא בשנה, למה מת? ולא היה אדם משיבה דבר. עד שבא אליהו הנביא, ואמר לה, ביתי, במה נבטך, מהו אצלך? אז היא אמרה לו, ודאי שהוא ניזר. אחר כך אומר לה, אבל במה ליבונך, מהו אצלך? מה, בשבעה נקיים, מהו אצלך? אז היא אומרת לו, אכל איתי ושתה עימי, והייתי בקירוב בשר, אבל לא נכשל באיסור ביאה. אז זה אומר אליהו הנביא, ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה. ככה כתוב בגמרא. אבל בתנא דבליהו, יש ספר שנקרא תנא דבליהו, חוץ מכל השני הלכות בכל יום, כתובים שם עוד הרבה דברים. בספר החשוב תנא דבליהו, ספר עבה ויפה מאוד. בתנא דבליהו יש גרסה אחרת לסיפור הזה. ושם כתוב, תוספות מביאים את זה, וגם רש"י, לא ברש"י אלא שם, זה רש"י בספר הפרדס, זה רש"י. שם יש גרסה אחרת לסיפור הזה, ושם כתוב שאליהו הנביא שאל אותה, אמר לה, שמה הבאת לו את הפח ונגע בך באצבע קטנה. אולי העברת לו את הכלי אוכל, ותוך כדי זה הוא נגע בך. נגע בך. ומה האיסור בדבר הזה? לכאורה באישה שהיא לא אשתו נידע, אין בזה שום איסור. זאת אומרת, אני אומר את זה בשאלה, אם אדם נוסע באוטובוס, והוא מתחכך באישה, בלי, לא בכוונה חלילה, זאת אומרת, אין בזה שום איסור. זה לא נגיעה, היא לא של חיבה, והיא לא מביאה לידי חיבה. אבל אישה לידו. וגם הוא לא צריך להיזהר, לא, להימנע מלעלות לאוטובוס, אני, אתם רבותיי, לא נוסעים אוטובוסים, אני כן, אבל אמנם אני לא נוסע בקו המחריד הזה 14, זה אני לא נוסע, אני הולך ברגל האישי ולא ייסע בו, אבל זה לא צריך, אני נוסע בשני אוטובוסים, והם, זה נפקא מינה, אני משתדל מאוד, האוטובוסים הצפופים זה משהו נורא, גם נפיל וגם חד עצמי אותה, אני נוסע באוטובוס מפה לקניון, ונשאר אני לוקח אוטובוס לבית וגן, אז שם זה לא אוטובוסים צפופים, כי הם כאלה עוקפים את ה... הם לא מגיעים למרכז, אבל יצא לי פעמיים לנסוע בקו 14, זה סיוט שלא נשכח ממני. הצד השווה שאתה עומד כל המציאה, קודם כל אני ישר עומד, זה לא נעים, אחר כך יבוא מישהו מבוגר, קודם כל תעמוד, למה לך, אחר כך אתה נדחף כל המציאה ככה עם כל הרבה אנשים. עכשיו נראה לי פשוט, אז מתוך זה יש לי שאלות בהלכה, שאלות, וזה אוטובוס שהוא מפרה מחשבתית. אז זה נראה ברור. שאין שום מניעה הלכתית, אדם יעלה לאוטובוס, הוא יודע ככה אומר, אני כל פעם שעלה לאוטובוס, איזו אישה שעוברת בדרך חוץ, אני נוגעת בי. והאישה הזאת יש איתי, שהוא נדע, מה שלא יהיה. אז ודאי שאין שום מסוג בזה. איזה כלום, אין לזה שום משמעות, זה כלום. דבר דומה לזה יש בגמרא, שהאומן, זאת אומרת רופא, שהוא בודד את האישה, אז זה אביד את תטרית, זאת אומרת, הוא טרוד בעבודתו, ולכן מותר לו לבדוק את האישה. כי זה נגיעה, שזה סתם נגיעה כמו לגוע בסתם בשר, לא באישה. אבל באשתו רואים שזה לא ככה. כי באשתו גם נגיעה סתמית, אשתו נדע. גם נגיעה סתמית אסורה, וזה ההלכה פה, לא ייגע בה אפילו באצבע הקטנה. אני אומר, ההלכה היא שבעצם לא ישית מידו לידה שמה ייגע בה. כלומר, אפילו נגיעה אקראית, כלומר, יש שלוש מדרגות של נגיעה. יש נגיעה של חיבה, זה אסור מהתורה לדעת הרמב״ם, לדעת הרמב״ם מרבנן, הלכה שזה אסור מהתורה. זה נגיעה של חיבה. יש נגיעה שהיא לא של חיבה, אבל היא מביאה לידי חיבה. זו לחיצת היד. בוא נאמר ככה, את העיקרון, נגיעה לא של חיבה שמביאה לידי חיבה, זה מצב שמביאה לידי חיבה, זה כולם אסור, זה ברור שזה אסור, אני מצפק בזה שזה אסור. היקים, רבני היקים אומרים, למה זה קרה רק ליקים? כי הם היו נורא מנומסים. היקים, אז הם לא יכולים לעשות מה שסותר את הנימוס. אז רבני היקים טוענים שלחיצת יד זה לא מביא איזה חיבה. למרוקאים, אני לא יודע אם מסתפים לידים של המרוקאים, מותר לחוץ יד, זה מעליב. זאת אומרת, אין פחות משתי נשיקות, זה לא נחשב אצלם. אתה לוחץ יד למישהו, פה היה אחד בבית כנסת. אחד מהיהודים החביבים שיש לנו פה, נתתי לידו, אומר לי, מה קרה, אתה מעלים עוד? כאילו, מה, יש קרה משהו בינינו? נותן לי יד, יש איזה סכסוך, ועשיתי משהו לא בסדר.
ראיתי גם שכתוב שלא יעבור בין שתי נשים.
אוקיי, אז זה משהו אחר, זה גמרא. לא לעבור בין שתי נשים זה גמרא, וזה בכלל לא קשור לצניעות. זה גמרא במסכת ברכות, וגם אישה בין שתי אנשים, וזה משהו אחר, זה בגלל מזיקים. זה מזיקים. הבן ישחי כותב שאם אנשים בא לחסון זה כבר בסדר. ואם צריכים לעבור, מה?
אם את השתיים...
השניים אפילו לא עוברים ביחד. אפילו אם גבר מחזיק יד של גבר, זה גם בסדר. אבל זה לא עניין של צניות. רק נכון, בדיוק, כשאדם נדחף בין שני אנשים, לפעמים הגיע ידי מגע, בעצם זה לא אסור. זאת אומרת, איסור המגע פה הוא לא אסור, כי זה עובר בדרך. אין לזה שום קשר של חיבה. אני חוזר, לחיצת היד, מה שבדרך כלל הפוסקים אסרו אותה. חייבים לומר שרוב הפוסקים אסרו את לחיצת היד, בגלל שלמרות שאתה עושה את זה כרגע מתוך נימוס, אבל זה אקט שיש בו חיבה, הוא יכול להביא לידי חיבה, ולכן גם הוא אסור. אבל... שורה שאומר, מצב של אוטובוס, אדם סתם נוגע באישה בדרך שהוא עולה, שהוא יורד והכל דחוס, אין בזה שום איסור, אבל באשתו כן. למה? למה זה ככה? למה בעצם אשתו נידה החמירו יותר מהכל? אז זה ברור למה, כי באשתו נידה, אז הקרבה בין איש לאשתו היא כל כך גדולה, שאם בזמן נידתה בעצם... אפילו קשר קטן יכול להידרדר, ובסופו של דבר ייקשלו חלילה. ולכן יש פה חומרה ויכולת הרחקות גדולה יותר מאשר באישה רגילה. זה חורג כמעט כל ההלכות, שאדם, אשתו היא חמורה יותר מאשר אישה רגילה. זה אפילו לגבי איסור נגיעה. יש פה עוד הלכה, בשולחן ערוך, עוד יותר, אני חושב שזאת אחת ההלכות הקשות לאנשים, אבל כל ההלכות הללו הן... לדעתי הן מוסיפות בריאות ונורמליות בבית, שביחד... ימי הנידה הופכים להיות אהבה פלטונית. זה נראה לי... זה קשה מאוד לאדם לעשות את זה, כי הוא לא רגיל לצורת אהבה כזו. אבל כן, ימי הנידה הופכים להיות אהבה פלטונית. לא יושיט מידו לידה שום דבר. ולא יקבלנו מידה שמה יגאל יפטר. כן, אומר פה מרן, שכנו עוד דבר, ולא יושיט מידו לידה. מחליט, בוא נצייר את הדבר באופן תיאורטי ככה. אדם מאורס עם מישהי. אז הוא מושיט מידו לידה כל דבר. בלילה שאחרי החתונה. ואסור לו להושיט מידו לידה שום דבר, כי כבר אשתו. אני רוצה לבטא את זה, מדברים על זה, היה איזה פלפול, מפלפלים בדבר, וחופת נידה, יש מצבים כאלה שחופת נידה. המצב של המחזור של האישה הוא מאוד מושפע מהורמונים. יש אסטרוגן, פרוגסטרון. אני אף פעם לא יודע. הראשון זה אסטרוגן, השני זה פרוגסטרון. יש איזשהו תהליך כזה שאסטרוגן הוא אחראי על זה שהשחלה מייצרת את הזקיק. זקיק זה משהו שיש בתוכו ביצית. אחר כך זה עובר מהשחלה לרחם, ועד יש פרוגסטרון, שהוא... מאפשר לביצית להיות מופרית. מה? פרוגסטרון יש. זה מה שמתרבה אחרי הלידה או מה שיורד אחרי הלידה? פרוגסטרון. כן, ולכן הכדורים למניעת הריון לפעמים פנויים על או אסטרוגן או פרוגסטרון. זה מינון כאילו המוח חושב שהוא נמצא בשלב של או של ייצור הזקיק או של ביצית מופרית, ואז אין את הווסת. אבל כל זה, היות זה הורמונים, היות המחזור מושפע מההורמונים, אז לפעמים נשים שהן בדיכאון, או שהן עצבניות מאוד, אפילו, אני קראתי שאפילו נשים שפוחדות להיות בהיריון, אז הן לא בהיריון, אין להן מחזור. זאת האישה שלה פחד גדול מאוד להיות בהיריון, ייתכן שהיא... המחזור שלה מפסיק, גם יכול להיות הפוך. מה קורה לפי זה קלה, אז היא הולכת למועצה הדתית, ושם מתכננים לה מתי לאיזה רבנית אחת מפקדה אותה, אומרת לה, תתחתני ביום שאני אגיד לך, ואז שם מסתדרים לתת לה ניצורים, ופתאום כן, פרסה נידה. יש מצבים כאלה, וזה למדנו מפורים. ותתחלחל למלכה מאוד, הגמרא אומרת, מלמד שפרסה נידה, אסתר המלכה. אני הייתי כמה חתונות, בדרך כלל חתונות כאלה של חופת נידה, יש להם הרבה בעיות, כי זה לא נעים. אז לוקחים אנשים חשובים להיות עדים במצב הזה, כי הם שולטים הסדר קידושין והעדים יודעים מה, מה קורה, צריך לעשות הרבה תרגילים אצל אשכנזים במיוחד, כי יש חדר איחוד, ואסור דרך כלל להתייחד עם חדר איחוד. זה לא, אני חושב, מחכים שם ילדים קטנים. מה, שעד העד נכנס לתוך חדר איחוד? לא יצא. זה לא טוב. מחכים שם ילדים קטנים, כתוב בערימה, מביא, מחכים ילד קטן. והרבה תרגילים עושים בחדרי חוד, אבל דנו על השאלה אם מותר לחתן לומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, ולתת לה את הטבעת, כי זה איסור של הושטה מידו לידה. אז זהו, אז זה בדיוק, זה בדיוק, ירמיה עולה על הפלפול, כי הרי, זה בדיוק הנקודה, הרי, בעצם מתי היא אסורה לו באיסור, זה רק אחרי שאשתו, היא תהיה אשתו, רק אחרי שתקבל טבעת, אז זה קורה בו זמנית, אז זה מותר או אסור? מה?
פתוח.
מה פתוח?
פתוח
המלך. פתוח, ישחות שבת. ולכן הקלו בזה, בדרך כלל הקלו בזה, גם הרב עובדיה יוסף, גם הרב מרדכי אליהו, הקלו בדבר הזה, והסברה העיקרית, יש כל מיני... תראו, יש עוד כלל גדול בדברים הללו, הכלל הוא...
קורה כאילו היא מקודשת מרגע קניין הטבעת. כן. לא ביאה ולא כן. שטר
כתובה,
אלא...
כן, אבל ברגע שהיא קנתה טבעת, אז היא לא הייתה מקודשת. זה קורה בו זמנית. כבר...
לא, לכאורה אפשר היה להגיד שרק אחרי שלושת
התנאים,
רק אחרי
ביאה, לא, 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 הקידושין זה כסף או בשטר או בביאה. אז ברגע שניתן הטבעת, זה אומר, את מקודשת לי, אז ירמיה אומר דבר חזק, שעשינו את הטבעת קודם, ואז להגיד לה, את מקודשת לי, זה בעיה אם אפשר לעשות דבר כזה בקידושין. כי יש אומרים שצריך לתת לה ממש, שתהיה נתינה, כמו להבדיל בגט, שכתוב ונתן בידה, אז גם בקידושין צריך לנתן... טוב, בסדר, אז זה בדיוק השאלה, כל אפשר לעשות, הם עומדים מתחת לחופה, והוא אומר לה, אומר לה, הרת מקודש לי, והשאלה נותן לה טבעת,
זה...
הצלם, זאת אומרת, הוא ייתן לה טבעת, הכל יהיה בסדר. אני אומר תמיד לחתנים וקלות, לא דתיים, לפעמים שיצא לי אנשים מהצבא, אז אני אומר להם, שהרושם שלי היום בחתונות של אנשים לא דתיים, שעסוקים בעיקר בתיעוד החתונה, זאת אומרת, הנושא זה לא איך מתחתנים, אלא איך יראו אותנו בווידאו, שהם יהיו גדולים. אתה עסוק בתיעוד, אבל אתה פה מתחתן, החתונה זה הנושא. עכשיו, את זה גם צריכים לתעד. לכן, הסדר עדיפויות צריך להיות, קודם כל אנחנו מתחתן. הצלם הוא דרגה ב', אז זה נראה שכולם מתחכים לשוליים, כי הצלם צריך לתעד את החתונה. אז אני תמיד מגיע מאוד ברוטלי כלפי הצלם. זאת אומרת, אומר לי, כבוד הרב, תעזור, זה כל זה. אני רק שומע כבוד הרב, אני יודעת מי יפיד, אני לא מה. אתה אומר, כבוד הרב, אני רק... מה מתרקה? אני מגיע מאוד ברוטלי, היות ואני לא לוקח כסף, אז אני אומר, תשמע, אתה, במרווח שאני נותן לך לחיות, שם תחיה. אנחנו פה שתי בעלי אומניות שונות. אני עוסק בהווה, אתה עוסק בעתיד. אם זה נראה לך יותר נצחי, זה יכול להיות, אבל אני מוטרד בשאלה של החתונה הזאת. זהו, אל תגיד לי... זה נורא... נורא ככה... כי הם רגילים, אחרי שהצלם רגיל שהוא עובד והרב עובד, זאת אומרת, הם בסך הכל פה, שניהם מועסקים פה על ידי החתן והכלה, וכל אחד עושה את עבודתו, ומאלה הם שווים, זאת אומרת, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתו, אני מלאכתי בהווה והוא מלאכתו בעתיד, ופה כל בעלי התפקידים, כל הסחירים המועסקים על ידי זה שאני מבהיר לו. אני פה לא מועסק על ידי אף אחד, אני פה סדר קידושין. נחזור לעניין, אז הצירו בדרך כלל את הדבר הזה. פה זה יוצא אבסורד, שלפר... עכשיו בואו נספר לכם משהו, יותר מוזר, יותר איזה... בסדר, הוא נתן את הטבעת, עכשיו היא אשתו, אבל את מסירת הכתובה, יכול למסור לך? הרי... לא כולם נוהגים למסור את הכתובה. אמרו לי שהרב עובדיה לא מוסר את הכתובה. לא, בדרך כלל מוסרים לכלה, הכלה נותנת לאמא לשמור. יש שטרות שחלים על ידי מסירה. מסירת השטר זה גם מכיל את השטר, אבל לכאורה בשטר של הכתובה לא צריך למסור את השטר. כי על השטר של הכתובה החתן עשה קניין. ומה שחייב את החתן זה הקניין סודר שהוא עשה, והשטר זה רק תיעוד של הדבר. אז במצב הזה, מה?
הקניין
הוא לפני.
החתן הזה לפני.
השטר, הילדים צריכים לראות אבל את הקניין. והם מתעדים את זה. אז לפי זה השטר הוא שטר שהוא רק ראייה, הוא לא שטר ביצועי. זאת אומרת, יש שטר שעצם מצוירת השטר קונה, אבל עכשיו, יש מהפוסקים שכן היו, בנימי שבעיקר אשכנזים, שכן מוסרים גם את השטר לחומרה. זאת אומרת, שגם השטר יכול מצד המסירה שלו. אם הייתה בעיה בקניין, אז זה יכול מצד המסירה שלו. אז השאלה אם זה מותר, האם זה בכלל מותר. אבל גם בזה יש כאלה שכן. כי יש כאלה שאמרו, הרי אישה ארוסה, יש ארוסה ויש נשואה. אז אם כולכם התחתנתם, שאלת אתכם שאלה. מתי אישה התחתנה אתכם? מתי הרגע שנשואה? שאלה מביכה, אני מקווה שזה לא יצא לכם עוד שלום בית, אבל בואו נגיד ככה, זה ברור שאתם התחלתם את החתונה עם הקידושין, וסיימתם אותה אחרי שבוע בחוץ, יש לכם אישה נשואה. אבל מה היה בדיוק הרגע שבו היה נישואין? הרי יש קידושין ויש נישואין. מה היה הרגע שבו האישה הייתה אישה? עכשיו, לא להיבהל מהנפקמינה שלי, אני אומר נפקמינה ממש בעייתית, אבל אני אומר אותה כי להבחין את הדבר. לא להיבהל. לומדים תורה עכשיו. הכלל הוא שהבעל יורש את אשתו, אבל רק הנשואה, לא הרוסה. שנאמר, איש כי ימות ובן לא וכו', ותתן נחלתו לשארו הקרוב אליו. ממשפחתו וירש אותה. וחז"ל דרשו שערו זו אשתו, שהבעל הוא שער בשר שלה, ולכן הבעל יורש את אשתו. אבל מתי אפשר להגיד ששערו זו אשתו? רק בנישואים, כי אז ביניהם, יש ביניהם קירוב בשר. אבל אשתו המקודשת ולא הנשואה, עדיין יש מרחק ביניהם. אז אדם את אשתו הרוסה, הוא לא יורש, ואת אשתו נשואה יורש. עכשיו אני שואל אתכם, הלכה למעשה, חס שלום, שלא יקרה דבר כזה, אבל אישה ש... נפטרה לבית הבמה מתחת לחופה. הבעל יורש את ה... רק התחיל פה הדיון, אבל... הבעל יורש את ה... מתי הרגע שבו האישה נעשית נשואה? אתם לא יודעים... אולי האישה שלכם לא נשואה, אתם רק מורסים עדיין? מתי התחתנתם? אפשר לדעת? רגע, השאלה שלי ברורה. הקידושים זה קידושים, זה הטבעת. אבל אחרי הקידושים יש נישואים. מתי זה קורה הנישואין? הנישואין זה החופה. רגע, זה הסבירו לכל אחד, נכון? שיש קידושין ויש חופה. אבל הם באים אחד אחרי השני. מתי החופה קורית? לא אמרו לכם את זה. בשביל הבחות. לפני או אחרי השביל הבחות?
לפני
השביל הבחות. ככה אתה פוסק.
אני חושב שזה או הקניין או על התלית הייחוד.
זה נכון, לפי המנהג של הספרדים, יש משהו, אני לא מבין את המנהג של הספרדים, כי הספרדים, הם נותנים לחתן את התלית לפני הכתובה. אז לפי זה צריך, הרי ברגע שהוא פורס את התלית, רק הספרדים עושים את זה, ברגע שהוא פורס את התלית עליו ועל הקלה, מה? אז יש חופה, ופה צריך להיות השלב של החופה, לכאורה. אבל יש בעיה, כי כתוב שאסור להכניס אישה לחופה לפני שיש לה כתובה. אני אף פעם לא הבנתי את זה. אני פעם ראשונה שעשיתי חופה, פעם ראשונה בחיים שעשיתי חופה, עשיתי את התלית אחרי הכתובה. חופה ראשונה בחיים זה, עשיתי את התלית אחרי הכתובה. כן, אחרי ה... זה ההסבר. כי אם הם מחתימים את הכתובה קודם. מישהו פה, אבל ככה עושה רב אליהו, מחתים את הכתובה. זה תלוי, מחתים את הכתובה קודם? הרב נעים? הוא עושה את הכתובה קודם? השניים תמיד הוא עושה את זה, כי בדרך כלל שורים חתם, אני כשאני רואה חתם, להחתים את הכתובה קודם זה קצת בעיה, כי בכתובה כתוב, אנן זה עד איך החתן אמר לקלה, הביאים תוגדת משה וישראל, לא אמר ולא שום דבר, מה אתם חותמים?
וטלפתיה.
אם כתוב שמר זה וזה מתחייב לאישה הזאת וזאת שאולי תהיה פעם אשתו סכום של 200 זוז פלוס תוספת, זה בסדר. אבל לא כך כתוב. אנחנו יודעים שהחתן אמר לכלל תהיל ואישה לזאת משה בישראל ואני זון ופרנס וחקל ועשורה וחסי התחי ככל יבנה לכי מואר ותולה איזה קידושין איזה. לכן משתדים לחתים תחת החופה. רק חתן טייס, אחד שאתה רואה שהוא יחתום, הוא יחתום לך על הכתובה עצמה, לך יודע מה יהיה איתו, הוא לא יודע בדיוק מה, אז אתה מחתים אותו קודם למנוע בעיות. טוב, אבל גם זה כמו שמה ששמואל אומר, שהחופה היא, התהלית עושה את החופה, אבל בתנאי שזה יהיה אחרי הכתובה. כי לפני כתובה אסור להתחתן עם אישה, למה? כי אישה ולא כתובה אסורה לבעלה, זה בידנות. אני לא צריך להביא את עצמו למצב כזה שהאישה אסורה לו, ולכן בעצם החופה צריכה לחול אחרי הכתובה. מסכן הבעל לא ידע את כל הדברים, כל הפלפולים האלה. בסך הכל בא להתחתן, לא ידע את כל הדברים האלה. אף פעם לא אמרו לו מה הוא צריך לחשוב.
הוא עושה מה הרב
עושה. בדיוק, אז הוא חושב, בדיוק, הוא חושב מה שהרב אומר, שלמה מה הרב חושב. וגם אם הרב הוא מקדש סדרתי, אני ראיתי מכתב של הרב עזרא בצרי, הדיין הידוע, שהוא כותב שרוב המסדרי קידושים הם לא בעניינים. זה יזע אותי, אבל ככה הוא אומר, שרוב המסדרי... אוקיי, הגבר אומר, כל מי שאין לו בקיא בטיב גיטיב וקידושים, לא יהיה לי עסק עם מים. אחת גמרא אומרת, וכנראה שהיום זה לא ככה. טוב, כל זה מחזיר אותנו, אני רק רציתי להראות כמה הדבר מוזר שיכול להיות שאתה מתיר לאישה שהרוסתו של החתן. אבל אפילו אישה מאורסת ולא נשואה, רגע במסירת הכתובה אמרתי את זה, כי כשהוא מוסר את הכתובה היא נעשית אשתו. כי עד פה הייתה הרוסתו, מהשלב הזה נעשית אשתו. ורק מאז מתחיל איסור מסירה מידו לידה. מדוע? כי עם הרוסתו... אין שום קשר עם הארוסה. הרי הארוסה אסורה בכלל לבעלה, בביאה. אשר ביצענו, הצבענו על הראיות ואסר לנו את הארוסות, אנחנו אומרים. הרי ארוסתו זה כולל את זאת עם הטבעת, שעדיין לא נכנסה לחופה. אז לכן היה מסתבר שאפילו למסור את הכתובה מותה. ומהרגע הזה כבר עשו. כי אשתו. רוצה להראות כמה החמיאו דווקא באשתו. מדוע החמיאו דווקא באשתו? כי האישה יש לו קירוב דעת איתה. לכן צריך יותר להכפיד. זה דבר, אני חושב, שהוא מאוד קשה לזוגות שבהלכות מידה מחמירים הרבה יותר מאשר נשים אחרות. מצב אבסורדי שיכול שאדם מעביר את הצלחת לאשתו דרך אישה שהיא בכלל, הוא לא מכיר אותה, סתם אישה זרה, שהיא ודאי מידה ויש אותי שמה שאתה לא רוצה, הוא מעביר את זה מידו לידה, זאת אומרת, זה לא גרבה, אבל מעביר את זה מידו לידה ומעבירה את זה לאשתו. זה נראה מצב אבסורדי, אבל באמת, המציאות של איש ואישה היא דורש יותר זהירות, יותר חכה, ולכן יש פה חומרה גדולה מאוד, לא אישית מידו לידה שום דבר. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר חשוב, שלגבי הדין הזה של הושתה, הרמב״ם מכיר אותו, והרמב״ם למי שמכתב שזה מותר. מדוע? כי כל הדין הזה מאיפה הוא מתחיל? מאותו תלמיד שמעיד בחצי ימיו, ואליהו הנביא אמר לה, שמה העביר את הפח, פח פי קוף, את הפח מידו לידך ונגע בך. נחלקו בזה הפוסקים, איך לצורש נתן את הנביא אליהו הזה? הרמב"א אומר, שמה העביר ונגע. אז האיסור זה לגוע. אבל הטור ועוד רבים, הראש, עוד רבים אומרים, שהאיסור שמא העביר מידו לידה, איזה לא יודע, ואולי נגע בך, או האיסור הוא להעביר, שמא ייגע. אז יוצא פה חומה גדולה מאוד. ויש ספר של רבי רפאל ברדוגו, אם שמעת עליו, תורות אמת, רבי רפאל ברדוגו, שבו הוא כותב שמרן פה החמיר חומה גדולה מאוד. איסור השתה מידו לידה, שיש את זה מקורות בראשונים שיש כאלה שהגירו אותם. והיה איזה חצוף אחד, אז לא נכון, כתב מאמר, שבהלכות מידה יש החמרות גדולות מאוד בדעת מרן, בקוף צדיה, מרן מחמיר דברים, והוא אומר, צריך להסביר את ההלכה, לפסוק לפי הכללים הרגילים, כאילו מרן לא למד רמב"ם. אבל אני חושב שהרב עובדיה אומר, שהוא מדבר על ההלכה אחרת הרב עובדיה, אבל הוא מאיר שיש מקום שמרן פסק כמו תוספות, נגד הרמב"ם והראש. עכשיו, מה הם הכללים של מרן? מרן לוקח ריף רמב"ם וראש, שניים מתוך שלוש. רק כשאין ריף רמב"ם וראש, או כשיש רק אחד מהם, אז כשאר הפוסקים מצטרפים. עכשיו פה יש רמב"ם וראש שהתירו משהו, לא משנה מה, ותוספות נגדם, אז גם תוספות יחיד, גם תוספות הוא לא בדיוק פוסק, וגם שני עמודי הוראה, המר"ן מביא את הכל. ובכל זאת מר"ן פוסק כמו התוספות נגד. אומר הרב עובדיה, תסתכל טוב בבית יוסף, תראה שמר"ן מסביר את המנהג, כותב הכי נהוג. זאת אומרת, בעצם מר"ן, בהלכה הזאת הוא רואה את מה שמקובל בעם ישראל, ואומר, אז כנראה שכך פוסקים. אומר, גם לדבר שאתה מידו לידה, היה פשוט בעם ישראל, לא להושיט מידו לידה, אז מר"ן אומר, אתה רואה, עם ישראל פוסק לפי ההלכה הזאת. כלומר, ונדמה לי שסימן קצ"ה, העניין של החכות, קצ"ה הוא שונה מכל השכן ערוך, שהוא מלא החמרות. עכשיו, זה לא החמרות, המצאות. כל החמרות יש להם מקור. אבל הרבה פעמים שאתה בא, נגיד, לספור, נגיד, לפי שיטת הרב עובדיה, אתה בא לספור. הוא מביא הרבה, וכן כתב להתיר, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב. ובסוף, זה שלושה עשרים. ומר"ן פוסק כמו שלושה אלו. אבל מר"ן פוסק לפי המנהג. כלומר, קצ"ה, יכול נדע, לבטא את הרוח הטהורה שיש בעם ישראל, שבאופן הכי טבעי, פוסקים כמו השיטה הזאת, כי ככה יקבל בעם ישראל, לכן זה מחייב. אני אומר, איזה חצוף אחד, בזמן האחרון, אני רציתי לפרסם איזה מאמר תורני באלון מסוים. אז זה תמיד חכם גדול שמע שאני הולך לפרסם שם מאמר, אז הוא הביא לי את הגיליון הקודם של אותו, לא אלון, מאסף כזה, ירחון. אני כבר אמרתי, כמה פרסמו, תגיד אם אתה רוצה להיות... וראיתי איזה אחד כותב שצריך לבנות מחדש את הלכות נידה לפי כללי הפסיקה הרגילים. עכשיו, זה דבר יותר מעניין. הרמב״ם בכלל לא מביא את כל הדברים הללו. ברמב״ם יש מעט מאוד הלכות בהלכות נידה לגבי ההרחקות. למשל, את לא יושיט מידו לידה, לא מביא. מה גדים שאתה מדקדק שמותר? כי הרמב״ם כותב לא להושיט לכוס של יין. משמע, רק להושיט כוס של יין אסור. אבל הרב קפח כותב שהתימנים נוהגים את כל המנהגים הללו, הם לא שונים מכל היהודים. היה לנו עכשיו מעשה ביצחק זרביב. יצחק זרביב, אתם מכירים אותו? אז יצחק זרביב הוא פתח מסעדה פה בשכונה. אז אתם מכירים אותו? מה? מה? לעשות לו פרסומת? כן, צריך לעזור לו. הוא פתח מסעדה, חוץ מזה שזה כשרות שלא תמצאו בשום מקום אחר, אני אומר לכם. ברמה הזאת לא תמצאו בשום מקום. תלפיות בכלל, לא יודע אם זה ראוי למאכל, לא רוצה להעריב את זה. אני לא יודע בדיוק מה קורה שם בתלפיות, אבל אני... זה פשוט מחליטתי למשבר כל פעם. בזמן האחרון דיברתי עם איזה משגיח. זאת אומרת, מישהו בא אליי מהשכונה שעושה לו שמחה באיזה מקום, חלק, אמרתי לך, תמיד, גוש קטיף, בית יוסף. אתה יודע, התחלתי לדבר כבר רוב, שחרר לך את המנטרה, גוש קטיף, בית יוסף. ומשהו נפלא, אין כאמור, וזה... קיצור, אני מתקשר, אז הוא ביקש שאני מתקשר, רק תעשו איתו, תחסכו את זה ממני. ההוא מסכן היה שבור, אחרי המון ריפושים, עשה איתו, דבר על המשגיח. טוב, דיברתי על המשגיח. קודם כל אני מציג את עצמי. בעוונותיי רבים, זה פועל חזק מאוד. בטון הכי רשמי שלי, אני אומר, מי אני? כבר המשגיח יודע שיש לו חובת דיווח אמת, אחרת הוא יסתבך. אז אחרי שאתה מתחיל לשאול את השאלות, אז מתברר שהמצב לא בדיוק כמו שהוא אומר. למשל, החלק בית יוסף, כל מיני דברים לא הכי חלקים שם נכנסים בפנים, ולגבי, נגיד, גוש קטיף, אז תמיד צריך לשאול, איזה גוש קטיף? איזה גוש קטיף? יש המון חסות עם ניילונים שכתוב עליהם גוש קטיף, השאלה אומר שהם גוש קטיף. יש דברים, פשוט חסה עם ניילון, אז איזה גוש קטיף אתה משתמש? ואם הוא לא יודע לתת לך תשובה לשאלה הזאת, איזה גוש קטיף הוא משתמש, אז המצב חמור מאוד. ואחר כך, זה מסעדה שעובדת, מ-8 בבוקר עד 2 בלילה. אני שואל, תגיד, וכמה זמן אתה נמצא שם? אז הוא אומר, מ-10 עד 1. לא בלילה. אז אמרתי לו, מה איקה סבר מר? מ-10 עד 1 שם לא נמצא? הוא אומר, לא, זה השעה של הבישול. אז צריך להיות. אבל יש גם שאתה אוכל. אז לא צריך להיות. הוא אומר, לא, זה אני לא בא. מ-10 עד 1, חלק, מהדרי, בהשגחת מי? בהשגחת איזה רב מאיזה... בכלל לא מירושלים. הרבות ירושלים, אם נתנה את התעודה, 500 שקל, בסדר. אבל יש איזה רב, לא יודע מי זה, אני לא מכיר אותו. זה יכול שהוא רב פורסם, אבל אני יודע רק שהוא לא מירושלים. מאיזה עיר, לא משנה איפה, לא רב עיר, יש לו עכשיו בירושלים. אמר לי, תגיד, ומי המשגיח שלו? אומר, אני. אמר לי, ומי המשגיח שלו? אומר, גם אני. זאת אומרת, אתה נותן למזליח את הרבנות, אתה משפר את מצבו, ותמורת סכום פעות נותן לך תעודת הכשר למהדרין, והחיים יפים. ואני שואל אותו, מה... בסוף שאתה תגיד, הבעל בית הוא... אתה סומך עליו? אתה הולך בשעה אחת, אתה יכול לסמוך על הבעל בית הזה שלא יביא לך דברים כל היום? זה נראה לי שאלה עיקרית. אתה נותן הכשר מהדרין, אתה יכול... הכשר מהדרין, יש שתי אפשרויות. אם היהודי אתה סומך עליו, אתה יכול... אתה יכול. רק אני עדיין לא מבין את זה בדיוק אם... אם בעל המסעדה יודע שאתה הולך באחת ולא חוזר יותר. לא נראה לי בדיוק שיש שם השגחה בשעה אחת ועלה. אתה יודע, בן אדם הולך באחת, יש לך חופש עד למחרת ב-10 בבוקר. קצת, יש פה קצת, יש בעיה בדבר הזה. מילא אם היית אומר שאתה נמצא, אם אני אומר אני נמצא בין 10 בבוקר ו-2 בלילה, 4 פעמים, בהפתעה, אתה יותר משכנע אותי מה שאומר לי מ-10 עד 1. טוב, בקיצור, וכל זה חלק, ותהיה זה, וגוש גטיף, וגם חרבונה זכור לתת. זאת אומרת, הכל נכנס בפנים, ו... מה אני אגיד לכם? זה היהודים צריכים להתפרנס, קודם כל. אז השאלתי אותו, תגיד, אתה יכול לסמוך על בעל הבית? הוא אומר לי, כבוד הרב, אני בכל שם אשתי סומך. אמרתי לו, אתה סומך על בעל הבית כמו אשתך או פחות? לא, הבנתי, עושה, הבנתי. הסיפור הובה. אתה מתכן, אני לא רצה... קיצור, אמר לי, תשמע, זה לא בשביל אנשים כמוך פה, זה גוש קטיף, אבל לא בשביל כמוך, אז זה גוש קטיף. מי שאוכל גוש קטיף יאכל מה שיש לי להציע. זאת אומרת, צמק דרביב זה משהו. שם מי שאחראי על השגחה זה רב שלמה גולדריך. שהוא... כן, הוא משהו מיוחד, רב שלמה גולדריך כמו. אז רגע, איך התגלגלתי לדבר הזה? כי רציתי לספר לכם משהו, לא רציתי לעשות פבליסיטה, כלומר, תעמוד על יצחק זרביב, למרות שצריך לעזור לו. כי אני כתב שתי בעיות בגלל הקשרות, עלו לו עלויות, ועשיתי לו בעיות עם ההכשרים, הוא צריך לנות רק רב מחפוז, הוא יותר שמור על מחיר נמוך, והעלויות שלו יותר גבוהות. כלומר, הוא יכל לקנות את... אבל הוא יהיה ככזה, הוא משהו, אותו המבורגר צריך מבשר. אני הסברתי לו, פה ארץ הקודש, המבורגר לא צריך להיות מבשר. הישראלים רוצים לחמניה, המבורגר, לא חשוב מה יש בפנים, העיקר מה הטעם שלו, בקבוק קולה. הוא חושב שהוא עוד בצרפת. פה, לא, אצלו צריך להיות 100% בשר, הוא נורא נלחץ מה? הוא נורא נלחץ שבהמבורגר של הרב מחפוד, יראו שם כמה נקודות לבנות. זה קושיה גדולה, כי המבורגר צריך כולו אדום. כיוון שהמבורגר אמור להיות עם בשר, זה חידוש שעוד לא, אני לא אוכל המבורגר, אני לא חושב שאני אמרתי, לא אכלתי המבורגר, אבל מסברה, בתור אחד שמכיר את המנטליות הישראלית, המבורגר צריך להיות בטעם של בשר, הוא לא צריך להיות דווקא עם בשר, העיקר שיהיה טעים, מה זה חושב? המבורגר, מה, אני צודק או לא צודק? הוא לא התרגל, הוא נראה לי עוד נמצא בצרפת, אני מקווה שזה לא, שלא יסבול מהדבר הזה. בקיצור, שם יש קשרות לצאת מן הכלל. אני לא יכול להגיד שאני אוכל כי זה יקר לי, אבל... אני יכול לגמרי. בדרך כלל, בכלל אני לא זוכר פעם ש... הפעם הייתה לנו איזו קרובה רחוקה, הייתה לנו איזו קרובה רחוקה שהייתה באיזה משבר, ואשתי והיו צריכים לדבר איתה, ובבית היו ילדים, לא יכול לדבר בשקט, הלכתי איתה למסעדה. וזו פעם היחידה ב-21 שנות נישואי שהייתי עם אשתי במסעדה. אני זוכר את זה שכל הזמן הייתי לא נעים מהמלצרים, וניסיתי לקחת את הצלחות מהידיים, כי זה לא נעים, או לתת להם, זה לא נעים ש... הייתי בנוחות ולא יכולתי לדבר בנחת כל הזמן, כל הזמן הם התעקשו לתת לי, לקחת לי, ויש לה פה לאכול בשקט. אז זו הפעם היחידה שהייתי במסעדה, אבל נראה לי שההמבורגר הזה הוא קצת יקר. אבל נחזור לעניין. אז הרב שלמה גולדריך כתב, הביא את התעודת כשרות שלנו, אז הוא כתב שהמסעדה הזאת, הכשרות בה היא לפי חומרות הספרדים והאשכנזים. אז אמרתי לו, למה אתה כותב לפי ספרדים, אשכנזים, לא כל כך משתדל, לא כל כך אוהב את הביטויים האלה, טוב, לפי חומרות כל עדות ישראל. אז אמרתי לי, כן, אבל זה לא לפי התימנים הבלדים. למה? כי התימנים הבלדים, הם סוברים שצריך לחלוט את הבשר. אם זה לחלוט, כלומר, הבשר, לפני שאתה מבשל אותו, צריך להכניס את המים רותחים. אם אתה לא מכניס את המים רותחים, לא תועיל לו המליחה. זה חליטה. זה התימנים הבלדים, והם לא אוכלים. אם לא, הם לא, השמים כבר מקלים בזה. אבל הבלדים, מחמירים בדבר הזה. מרן הביא את זה בבית יוסף, ושכן אנחנו לא צריך, ואף אחד לא אומר את זה, לא ספרדים אשכנזים. אבל זה רב במפורש, לפני המליכה צריך לחלוט. אז הרב שלום אומר לי, תראו זה צדיק הידיע הזה. הרב שלום אומר לי, איך אני יכול לכתוב שזה קשר למהדרין, לפי כל החורמות של כל קהילות ישראל, הבלדים הם לא קהילה בעם ישראל, איך אני יכול לכתוב שזה גם לפי, אז אמרתי טוב, אז נכתוב, כשר למהדרין, אין לנו נוהגים כשולחן ערוך ואין לנו נוהגים כרמ"א. זה בסדר? אז כן, אנחנו נוהגים כשולחן ערוך והרמ"א, לא כרמב"ם. בנושא של ה... זה אפילו הבד"צים, כלומר, אין, לא, אף אחד לא מחמיר בזה בנושא של, של החליטה. זה... אולי יש, יש נשים שעושות את זה בשביל ה...
החליטה לבד לא מחמיר?
לא, לא, להפך. כי ה...
ברמב"ן נדמה שכתוב ש...
יש שיטה שאומרת שזה חליטה צומטת, וזה כבר...
אדם לא יוצא.
זה כבר לא יוצא, יש שיטה כזאת. אבל לא כך פוסקי. זה צריך אחרי זה מליחה. למה אני מזכיר את זה? כי התימנים, עם בפני עצמם, יש להם את הפסקים שלהם, את ההלכות שלהם, ובהלכות נידה יש להם את כל הסיבות לזה. כי הרמב״ם לא הביא את הדין הזה שלו שיט מידו לידע. לא מופיע. ובכל זאת, מסורת בלתי מוארת אצל התימנים שהם מחמירים בדבר הזה ולא מושיטים מידו לידע, וזה דבר נפלא, זה מדהים אותי, כי לא יש מידו לידע, כשאתה בא לספור בראשונים זה דעת מיעוט, זה דעת מיעוט, ובכל זאת התימנים מחמירים בדבר, אפילו התימנים הפוסקים של הרמב״ם מחמירים בדבר, בדבר הזה, כי יש להם עניין קדום נגד הרמב״ם, מה שאומר שבכל מידה מה שמדבר זה הלב הטהור של עם ישראל ולא בדיוק כללי פסיקה רגילים. הכלל הוא, ולומדים את זה גם בפורים, בפורים שריחו דברים במסכת לשון ערוך, שמנהג שהוא לכולה, יש לזה תשובה של המעריק, מנהג שהוא לכולה, שיש פוסק אחד מסייע לו, אפילו עם אלף נגדו, לא מבטלים את המנהג הזה. קל וחומר מנהג לחומרה. לפי פוסק אחד, קל וחומר לא לפי פוסק אחד, לפי כמה פוסקים. כל הלכות נידע, לא הלכות נידע. בעצם דווקא מה שמעניין, בהלכות נידע, דווקא הפסיקה היא רגילה, מרן פוסק לפי הכללים, ריף, ראש, רמב״ם, שניים מתוך שלוש, לפי הכללים הרגילים. דווקא בקוף צדיי, בדברים של ההרחקות, פתאום יש חומות גדולות, ולדעתי זה דווקא מחזק את הדבר. כלומר, זה שמרן, לעומת אותו חצוף שכתב מאמר הזה, לדעתי זה הפוך. זה שמרן סוטה מהכללים הרגילים שלו, כמו שאומר הרב עובדיה יוסף בגלל המנהג, זה באמת שפה הפסיקה היא הרבה יותר מאשר הכללים. אתה לא הולך לפי הכללים, אתה הולך לפי מה שעם ישראל קיבל לעצמו, ועם ישראל פוסק מהשיטה הזאת. טוב, אז לכן, יש איסור להושיט מידו לידע שום דבר. עכשיו, פה התעוררו כמה שאלות הלכתיות לגבי הדין של הושטה. בואו נראה אם נצליח לדבר עליהם בקיצור. שאלה ראשונה היא, מה קורה בזוג? זה קורה לזוגות הצעירים, בזמן שהאישה נידה, והם צריכים להוריד עגלה במדרגות. צריך לראות איסור הושטה קלאסי. אלא שיש מחלוקת האם איסור הושטה הוא בדבר ארוך גם, כלומר שאין חשש נגיעה, השח פה אוסר אפילו בדברים ארוכים, ויש כאלה שמקלים בדבר הזה, והציץ אליעזר כותב שברור שעל מצבים כאלה לא גזרו, והרב עובדיה יוסף לכן מקל, יש כאלה שהחמירו, אגרות משה ועוד, ומכל מקום יש להקל בדבר הזה, בסחוב עגלות ביחד, או דברים כאלו. עוד הלכה יש לגבי תינוק, העברת תינוק מיד האישה ליד בעלה, או הפוך שלכאורה זה הושטה מידו לידה, ובמצב הזה יש שהקלו בתינוק שהוא כבר מתחיל לתנועע. זאת אומרת שהוא כבר, זה לא, שהבעל מעביר אותו לאישה והוא זז לכיוון שלה. והשערה היא שזה גיל חצי שנה בערך. התשבץ, אחד הראשונים מקל במצב הזה. כשהחמירו, למעשה הרב עובדיה יוסף...
עד אז כן ומי לא...
תינוק עד גיל חצי שנה בערך, כלומר שהוא סטטי, אז הוא ממש כמו חפץ מבחינת הלכות הושטה, ולכן אסור להביא אותו מידו לידה. ברגע שתינוק הוא כבר, יש לזה תנועה, אז מותר. חכמי האשכנזים מחמירים בדבר הזה, אבל... הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו, הקלו. המקור של זה התשבץ. התשבץ, בשבילנו זה פוסק גדול מאוד. התשבץ היה הרב של אלג'יריה. בבית כנסת בית יהודה עושים אזכרה בערב יום כיפור. אז את יהודי אלג'יריה עושים אזכרה לתשבץ. מסכנים לא נשאר להם רבנים כל כך. מאז שהצרפתים חיסטו אותם, אז הם זוכרים את הרבנים לפני 700 שנה. אז, אז עד היום עושים אזכרה לתשבט. זה בשבילנו פוסק גדול מאוד, ואפשר להקל לפסוק כמותו. עוד סיפור מעניין יש לגבי הסנדקאות. בבריתות, המנהג שהיה קיים אצל ספרדים, בחברון ועוד, שהאישה רוצה לשתפה במצווה של הברית מילה, אז היא מעבירה את התינוק לבעל. אתכם נמצא אברהם? עושים את זה? הברית שהאישה מעבירה את התינוק, אני חושב שאצל יהודי צפון אפריקה לא עושים את זה, לדעתי. מה שאני קיבלתי מהסבתא שלי עליה השלום, זה שזה הולך ככה, שהאימא, כלומר... זהו, זה מה ש... זה כן שינוי. אז כי... טוב, כי אחידה קודשת בחברון לא היו עושים ככה. הרי הנקודה היא, כתוב שבברית מילה, כל מי ששותף בהכנסתו של התינוק לברית, אז גם הוא נקרא סנדק. זאת אומרת, זה חלק מהמצווה. ההכנסה לברית מתחילה מהשלב שמביאים את התינוק, עד הברית עצמה. פה הסנדק יושב... אז מה שנקרא אצל אשכנזים קוואטר, הקוואטר, שזה מי שמביא את התינוק, זה מצווה גדולה. עכשיו, השאלה אם לאישה מותר להביא את התינוק לצאת לבעלה, והוא מוסר אותו לסנדק. המקבילים שאבי הבן מוסר לסנדק. למה דווקא אבי הבן מוסר לסנדק? כי הסנדק זה כמו הרגליים שלו, זה כמו המזבח. ואבי הבן הוא מקריב על המזבח, כי זה המצווה שלו. רצינו בבן השני שלנו, הבן הראשון אבי היה סנדק. זהו. היה סנדק משהו. כן, אבא שלי היה סנדק. למרות שהרב מסעס ויתר. לא, אמר לי, אבא שלי היה סנדק. אבל בשני, כשהוא היה סנדק, אז הייתי צעיר עוד, בית נימותי, אמרתי לאבא שלי, אתה תיתן לסנדק. אז המואל היה... המואל ידע שאני למדן, אז לא רוצה להתבקח. אני למדן כן, אבל אולי לא הייתי בקיע מנת. אז הרב מסעס אומר לי, מה זה הדבר הזה? הוא אבי הבן, אתה אבי הבן, תן אתה לסנדק, תעביר אתה לי. זאת אומרת, אבי הבן מעביר לסנדק, אז היה מנהג, אומר יחידה, שאישה רצתה גם להיות האימא, רצתה להיות קרובה, אז לאימא מותר להעביר לאבא, שזה דין הושטה. עכשיו, אצל אשכנזים לא נוגעים ככה, וגם מה שאני מקובלן עם בית אבא זה לא ככה, אלא מה שאתה אמרת, שזה הולך ככה, האימא נותנת לאימא שלה, זה רחצנו, האימא נותנת לאימא, כלומר, הסבתא מצד היולדת, שהיא מעבירה למחותנת שלה, והיא מעבירה לבן. זאת אומרת, להביא הבן. מה החשבון? כי אתה רוצה שהאישה לא תעביר לבעל, באופן ישיר עוד, אתה מכניס פה את שתי האימהות, ואז אין בעיה שלא שתה. ככה, אצל אשכנזים אין בכלל דבר כזה. כלומר, אצל אשכנזים יש קוואטר. אצל אשכנזים היולדת נותנת לה קוואטר, שזה איזה זוג. קוואטר, מכבדים אותם, זה קיבוץ שמכבדים אותם. יש כאלה שנותנים את זה לזוג שאין לו ילדים, אצל אשכנזים, יש כאלה שנותנים את זה לקיבוץ, כלומר נותנים את זה לאדם חשוב. אני הייתי באיזה, איפה הייתי? באיזה ברית? כן, הברית של הרב אריה, הבן של הרב אריה אור, שנתן לאיזה אדמור להיות קוואטר. כן, איזה רבי אחד ואשתו, הם היו, הרגיש בזה קיבוץ גדול. וגם אשתי אמרה לי שאצלם הונגרים, גם כן, קוואטר היה קיבוץ. מאז אצלנו בכל הבריתות הרוב שלי היו קוואטר, ומבסוטי מזה, לא היו לי בעיות עם הקיבוצים, הקוואטר בכל הבריתות. אז, אבל אצל הספרדים בחברון, אומר חידה, שהאישה הייתה יותר קשנית כנראה, והיא רצתה לזכות בסנדקאות הזאת, בהשתה של הילד. אז מה עושים? היא רוצה להעביר לבעלה? אז הם תקנו שם שיקחו את הילד על שתי קריות, והאישה... מעבירה את התינוק, והוא לוקח תקרית את העליונה, ובמצב הזה אין חשש שיגע בה. זאת אומרת, זה כמו חפץ ארוך בעצם, שאין חשש שיגע בה, ולכן פשט הדחק, כל זה יותר ששט הדחק. פשט הדחק מקלים בדברים הללו. יש עוד הערה חשובה מאוד בכל הנושאים הללו. יש כלל גדול, גדול כבוד הבריות שדוחלת לא תעשה שבתורה. זה לא הולך על כל לא תעשה, אלא איסור דרבנן. גדול כבוד הבריות שדוחלת לא תעשה דרבנן שבתורה. והנפקמין על הדבר הזה היא מה קורה אם אישה או בעל שכחו שהם בזמן עדותם ואז היא מעבירה לו דבר. זה קורה תמיד בשבע ברכות לחתן ולכלה כשהם מתחתנו.
אז זה כולם יודעים
שהיא נדע?
כן,
כן, זה לא בטוח שנדע.
זה בטוח, אבל
לא בטוח. אז כל מצב שיש חשש של בושה, אפשר לקחת. גדול כבוד הבריאות זוכרת לא תעשה ש... שבתורה, לא צריך, במצב שכבר הביאו, אפשר לקחת. עוד הלכה האחרונה בעניין הזה, לגבי זריקה. הדברם ידוע ידע על ידי זריקה, הרימה מחמיר בדבר הזה, כך נוגעים האשכנזים, שזריקה עשו. לפי הספרדים, רבים מקלים עיקר הדין, טוב להחמיר, אבל רבים מקלים עיקר הדין. מה הדין להדליק סיגריה? זה משהו שתה. מה זאת אומרת? זה... טוב, לא סיגריה לסיגריה, אלא, אלא שבעל הבעל הפטריארכלי. הוא הגיע הביתה, והאישה צריכה להדליק לו את ה... את ה... את ה... אני הייתי בשיעור, יש אחד פה בשכונה, קוראים לו הרב ירון, אתם מכירים אותו? הרב ירון, הוא מצטרף לתפילת ישראל, מתוק כזה, הוא סגנון חרדי כזה, אז מתוק, הוא נותן שיעור ונותן שם. אז פעם אחת היה שיעור, הזמינו אותי. אז הוא נותן לחבר'ה שם דרשה, פשוט הוא השכיב אותי על הרצפה. הוא מתאר בעל, אני חושב שזה בעל ספרדי, זאת אומרת, הוא מתאר, נדמה לי, הוא דיבר על בעל, אבל נראה את בעל ספרדי. הוא מתאר בעל, איכשהו כל היום עושה מעשה חסד, ואפילו הוא מגיע הביתה, אמת מעייפות, אז השכנה אומרת לו, תראה, יש לי פה פנצ'ר בגלגל, הוא מתקן. אבל תיאורים ככה, שיסי, הוא מתקן לכולם. אבל זה שנכנס הביתה, קוראים אותי, למה לא מוכן? איפה ארוחה? כמו הוא מסרטי וולט דיסני, אתם זוכרים שהם קטנים, זה שהוא מחזיק את ההגה. זוכרים את זה? אחד שהוא... ילד טוב ירושלים. אבל הוא מחזיק את ההגה, הוא עושה את מפלצת, הוא מתחיל לדרוס את כולם. אז איך... הוא נכנס הביתה, איפה האוכל? הוא פשוט גלגל אותי. אני הרבה שאני לא שאלתי את הדבר הזה, הוא גלגל אותי זה. אבל זה נכון, הסיפור הזה באמת אמיתי. אז זה מגיע אחד הביתה, אז הוא יכול לשבת לך עם הסיגריה, ואשתו צריכה להדליק לו. זה אסור בזמן דתה, לפחות בזמן דתה יש לו שקט לאישה המסכנה הזאת. וזה ממש דין של הושטה. טוב, כל ההלכות האלו, רבותיי, הלכות קשות מאוד, אבל מי שמקיים אותן, מה יש לדבר?
אין הבדל בין רבים ליחידים, כאילו בבית או
בבית. לא, בזה אין הבדל. סעיף הבא יש הבדל, אבל זה כבר כנראה נימד רק בשולבים. של השנה הבאה, כי כבר הגענו לתת, סיימנו את תצווה השבוע, נכון?
שבוע הבא יש פסח.
שבוע הבא יש פסח. נלמד יש פסח בעזרת השם. אני עוד לא יודע מה, האם נלמד, מה אתם נלמד יש פסח?
בדיקת חמץ?